על הזמן, ערב טוב לכל היקים שהגיעו בזמן. אנחנו היום בשיעור האחרון על מזמור ל"ד. וברוך השם, יש תקופה של פדיון שבויים. במזמור כתוב, פודה השם נפש עבדיו, ואנחנו זוכים לראות את זה, ונקווה שכולם ישתלבו וישתקמו. יחד עם כל הפצועים וכל העקורים וכל המפונים וכל היתומים והאלמנות. אנחנו עסקנו במזמור ל"ד בהרחבה, ובעצם לא במזמור ל"ד, זה היה השיעור, אלא הכנסתי לתוך זה את החתימה, את החטיבה השלישית, וראינו את כל החטיבה. בשביל זה בנינו את זה לאט לאט, והנה הסיכום של חמשת השיעורים, ארבעת השיעורים והשיעור היום. בנינו את ל"ד כי זה המזמור, בדקנו את כ"ה כי זה הרגל השנייה של החטיבה, המסגרת. הכרנו את כ"ט שזה התווך וזה הציר באמצע. והיום אני רוצה, ואחר כך ראינו את כל המבנה של החטיבה בשיעור הקודם, הסיפר לאורך החטיבה השלישית, סיפר זה עברית של נרטיב. וניסיתי להראות את זה, אני מודע לזה שזה היה קצת הרבה, וראינו דף גדול, ואת אמרת רות שהראש מלא ומתפוצץ, והיום אני הולך להביא את כל הספר. אז בואי נראה מה תגידי, אם יש לך עוד כוח להגיד משהו. אבל למה אני עושה את זה? אני לגמרי מודע שהמבנה הכולל של הספר הראשון, אתה לא יכול להקיף את זה. בלתי אפשרי, יהיה לך שיעור שלא של שעה, של שעתיים, של שלוש, של עשר. בלתי אפשרי. אבל יש מבנה. ולא זיהו את המבנה, אז למרות האתגר הגדול והכמות הענקית, אני כן רוצה לעשות את זה ולהראות את המתודה ואת המבנה, וכמובן צריכים לקרוא עוד ועוד ועוד. אז תקחו את זה בעירבון מוגבל להראות שיעור בשיעור אחד את כל הספר, אבל אפשר לעשות סקיצה. ואני רוצה להראות את ההיגיון. ואני יודע שזה המון, אבל אני צריך להגיד משהו להגנתי. אני מכיר ספר אחד מבריק של חוקר פרופסור בוותיקן, פרופסור ברביירו, ג'יאני ברביירו, זה נוצרי קתולי ירא שמיים אמיתי, שזכיתי לארח אותו פעמיים בביתנו, ונפגשנו ומתכתבים, הוא בן 80 פלוס, והוא כתב דוקטורט בשנות ה-70-80 על המבנה של הספר הראשון. לפני עידן החיפוש האלקטרוני. והוא קרא וחיפש והתבונן ומצא דברים וכתב 750 עמודים. אז אם אני מסכם לכם את 750 עמודים בשיעור אחד, אני יודע שזה קצת הרבה. אבל אני חושב שזה עדיין יותר קל מאשר לקרוא 750 עמודים, וחלקם דברים שאני חושב שהם לא מדויקים, ודווקא דרך הקריאה שלו, עם הרבה חיבה והערכה, אני רוצה להגיד, צריכים לעשות את זה יותר פשוט, ואני קבעתי כללים של מילה שמופיעה, רק פה ורק פה. ורבותיי, זה עובד, וזה מרתק לראות את זה. ובכן, בואו נראה עכשיו את השיעור הזה האחרון. השיעור עוסק במבנה, שהמבנה, גם כפי שאתם רואים בדף המקורות, זה פתיח, פרק א' ב', מזמור א' ב', וארבע חטיבות. חטיבה אחת למדנו באורך, בעיון, ואת הפתיח, בעזרת השם, נפתח את השיעורים שבוע הבא, לקרוא את א' ב', ועל זה יש חומר מוכן כבר וכתוב, ואני מקווה שככה תקבלו תמונה טובה מהספר הראשון כולו. כפי שאמרנו, עסקנו בל"ד, ואני רוצה עכשיו לקרוא אותו עוד פעם. למרות שעסקנו בו וראינו אותו מקרוב, מרחוק, אני רוצה עכשיו לזהות במזמור עוד דברים שלא ראינו. וכמו שאתה מכיר בן אדם ואחרי חוויות ואירועים וקשרים מיוחדים, אתה מגלה שהבן אדם עוד יותר עשיר מאשר שחשבת. המזמור הזה הרבה יותר עשיר מאשר רק מזמור יפה, מאשר רק תאום של כף ה. הוא כולל בתוכו המון המון קשרים, ואני רוצה להראות את זה. לדוד בשנותו, את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותי הצילני. הביטו אליו ונהרו, ופניהם אל יכפרו. זה אני, קרא ואדוני שמע. ומכל צרותיו הושיעו. עונה מלאך אדוני סביב ליראה ויכל לצם. טעמו וראו, כי טוב אדוני, אשרי הגבר אשר יחסה בו. יראו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור לרעיו. כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. לכוונים שימעו לי, יראת אדוני ילמדכם. מי האש חפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מהרה, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שוועתם. פני אדוני בעושי רע להחית מארץ זכרם. צעקו ואדוני שמע ומכל צרותם הציל. קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה, תמוטט רשע רעה, ושונאי צדיק יאשמו. פודה אדוני נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו. ראינו מזמור לפי א' ב', דיברנו אז על המזמור, הוא מתאר את הצרה שלו, ואחר כך מלמד אחרים, בנוי לפי א' ב', עם הפרעה אחת קטנה שו' מופיע יחד עם פסוק ה', ובסוף יש את פודה. והוא דורש את השם. דרשתי את השם וענני, והוא אומר בסוף, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. אתה דורש, אתה נמצא בתהליך של לדרוש משהו. וללמד. א' זה בעברית, בלטינית, סליחה, בארמית, א' זה ללמוד, אולפן, ילפינן, וגם בספר משלי א' מופיע כבר כלימוד. והאותיות זה עין, זה, סליחה, בהתחלה א', למד ופי בסוף. כי הנושא הוא על יראת השם הלמדכם. עכשיו אני רוצה להראות מקבילות, קשרים לכל מיני כיוונים שחשובים, ויש המון וניסיתי לבחור אותם. אני לא חוזר על מה שראינו, על זה, את זה לא ראינו. בבקשה. פה רציתי להתחיל. קראתי פה את המז... שנייה, בבקשה. הנה. זו השקופית הנכונה, זה מה שראינו. עכשיו אני רוצה להראות קשרים לעולם מרתק. ואני רוצה להתחיל עם ספר ישעיהו. היו לנו פה מקבילות, חלקם ראינו ממש קצר, הזכרתי, ואני מגדיל את זה, זה בדף הראשון הל"ד, קישרנו את זה לחוויה הטראומטית שהיה לדוד עם מלך אחי, מלך גת, והוא הופך את החוויה הטראומטית שלו במזמור שלנו לחוויה חיובית וחינוכית. ראינו שהפסוק האחרון, ומכל צרותיו ומכל צרותם פודע של נפש עבדיו, הוא מתכתב עם כף ה' בפסוק האחרון שלו, שמרה נפשי והצילני, פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו, וזה הפסוק בשמואל שמופיע פעמיים בשמואל ובתחילת מלכים. ודוד אומר על עצמו, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. דהיינו המשורר פה, דוד, מצטט את החוויה ההיסטורית הביוגרפית שלו בספר שמואל ומלכים. מה שקרה לו שם, הוא מופיע אינטגרטיבית, מופיע בכף ה' ולמד דלת. סוף כף ה' וסוף למד דלת, משתמש באותו מושג של פדה אלוהים, פודה אדוני נפש עבדיו מכל צרותיו, זה בדיוק דוד המלך. אז יש פה קשרים מאוד מאוד מיוחדים. מה שאני רוצה עכשיו להראות זה קשר עם ספר ישעיהו. ואני מחפש למצוא את מערכת החיפוש הנכונה, AI, או אני לא יודע איך לחפש, ונגיע לזה בעזרת השם, כל המקבילות עם ספר ישעיהו. הבאנו כבר המון דוגמאות, ואני חושב שהמקבילות עם ישעיהו ותהילים הן מרתקות, הן שיטה, והן מלמדים המון, הן על ספר ישעיהו והן על ספר תהילים. המושג נשברי לב מופיע בתנ״ך פעמיים בלבד. קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. סטטיסטית, נשברי לב מופיע רק בתהילים ל"ד ורק בישעיהו סמך א'. רוח אדוני, אדוני עליי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים שלחני, לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. איזה יופי בתקופה של פדיון אסורים ולקרוא לשבויים דרור והמון נשברי לב, זה מה שישעיהו אומר. וישעיהו אומר, אני השליח שהשם משך אותי לבשר לענבים. והוא קורא לנשברי לב. מי אותם נשברי לב בישעיהו? האם אפשר לעשות גזרה שווה ולהגיד, אלה אותם נשברי לב בתהילים? בישעיהו נ"ז כתוב, כי כה אמר אדוני, כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכום, ואת דכא ושפל רוח. להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. רוח דקה, דקה ושפל רוח, מופיע רק בישעיהו נ"ז ובסוף תהילים. על מי מדבר ישעיהו? על אלה שחזרו מבבל. ישעיהו השני מצטט את כורש בפרק מ"ד, בפרק מ"ה. כורש מצוטט בנבואה, הנביא קורא לו למשיחו. זה פדיון שבויים של הצהרת כורש בישעיהו. בישעיהו לא מסובך לזהות את הרקע, כי עם כורש אתה יודע איפה אתה נמצא, וכשישעיהו אומר צאו מבבל ובואו לארץ ישראל, אז מדובר על שחרור מבבל והגעה לארץ ישראל, לא מסובך. בתהילים זה לא מפורש. ולמה? על זה יש לנו שקופית יפה. השקופית שאני אוהב להראות, לא מדויק לגמרי, תורה נביאים כתובים. התקופות של נביאים זה בעיקר בית ראשון עם קצת בית שני, והכתובים זה הרבה בית שני עם קצת בית ראשון, כאשר תהילים וישעיהו ממש מחברים. גם תרי עשר, תחילת תרי עשר זה תקופת בית ראשון, סוף תרי עשר זה בית שני. אבל בואו נתרכז על ישעיהו ועל תהילים. זה מדבר בערך על אותה תקופה, אבל מזווית שונה. ישעיהו מדבר את דבר השם, והנביא מפרסם מקורא הדורות מראש את המסרים לעם ישראל. תהילים מתפלל. איך מגיב האדם, איך מתפלל האדם, איך מתחנך האדם לאור האירועים ההיסטוריים. ממילא תהילים וישעיהו מאוד מאוד קשורים. ישעיהו מתאר את דבר השם בתקופה מסוימת, ותהילים את התגובה האמונית של הבן אדם. וראינו את המדרש הרבה פעמים של בן עזאי שעוסק בתורה, והאש מלהטת כי הוא מחבר דברי תורה לנביאים, נביאים לכתובים, והכל מתחבר ביחד וזה אש גדולה. תראו עכשיו איזה יופי. המושג הזה שישעיהו מדבר על השבויים שיוצאים מבבל, שיחזרו כשבויים דרור, נשברי לב ודכאי רוח, והוא מעודד אותם להיבנות. זה בדיוק מה שתהילים מתכוון. אותם הוא רואה לפניו. קרוב אדוני לנשברי לב, הידועים לנו מישעיהו, ואת דכאי רוח יושיע, אותם שצריכים את ישועת השם בישעיהו. אם זה כזה ברור, למה תהילים לא אומר, תדע לך שהמזמור הזה נאמר לנשברי לב של ישעיהו, לדכאי רוח של ישעיהו, פודה השם נפש עבדיו, תגיד שאתה מדבר על האלה שופדויי אדוני ישובון, מופיע פעמיים בישעיהו למד ה' ונון ב', זה אותם פדויים שפדה השם שהמזמור אומר פודה השם נפש עבדיו. למה המזמור, אם הוא כל כך מתייחס לזה, והאינטרטקסטואליטי כל כך מזהה אותם, תגיד. והתשובה מאוד מאוד ברורה. בעיניי מאוד ברור על מה מדובר. דבר השם של ישעיהו ותפילת המשורר. אבל המשורר לא רוצה להיות היסטורי. המשורר לוקח את החוויה של ישעיהו בזמנו ובעיתו, ומתרגם את זה כתפילה לדורות. מה שישעיהו אמר בשעתו, תהילים מתרגם כתפילה לדורות, והם נכונים להיום, והם נכונים לכל דור. וזה היופי, שזה כל כך דומה, אבל אתה לא מצליח לזהות מזה. וזה עקבי. אז אותם עשרות, הרבה עשרות של דוגמאות, זה משהו עקבי, שאתה לא מזהה את כורש, אתה לא מזהה על איזה תקופה היסטורית, אבל אתה מזהה שזו החוויה של ישעיהו. והבאתי את זה עם המקבילה הזאת, ששניהם על בית ראשון, וזה דבר השם, המקבילות, ולשניהם הספר, החלק הראשון של ישעיהו זה בית ראשון, ישעיהו השני זה בית שני, וכנ"ל בתהילים, הדברים קשורים זה לזה, ומה נכונים הדברים, אלה שיצאו מהגלות, או אלה שיצאו מהשואה, או אלה שיצאו מעזה, זה בכל דור ודור יש לנו לצערנו את השבויים, שזוכים לדרור ולאסורים ולנשברי לב. וזה תהילים מדבר על כל תקופה. אתה יכול להגיד את זה לכל דור ולהתפלל בכל דור. אני עכשיו רוצה להראות לכם סיכום קצר, וזה הדף ששלחתי לכם. אומרים לי שהשקפים שלי מלאים מדי. אז זה לא נורא, נכון? יש פה בקושי רבע. 25%? לא נורא. So far, הכל זורם יפה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה עשינו. ראינו את מזמור למדלת, וקפה, ואת קפתת באמצע, וראינו שיש, כאשר ליד קפתת, ראינו אליך אדוני יקרא, בקפחת ובלמת, יורדי וור, בקפחת ובלמת, ראינו שהמזמור האמצעי, קפתת, הוא סימטרי לכשלעצמו, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, ארבע פעמים שם השם בהתחלה, ארבע פעמים שם השם בסוף, ויש איזו סימטריה פנימית, כאשר ליד כפתת, כפחת ולמת, עוטפים אותו קרוב, וכף ה' ולמד דלת מרחוק. זה תבנית. זו בדיוק אותה תבנית שנראה בה בחטיבות אחרות. את זה ראינו, וראינו, ניסיתי להראות בשיעור הקודם, עד כמה שהדברים האלה זורמים באמצע, אתה נפגש עם השם, שהוא מעל כל העמים, עבו לאדוני בני אלים נגד עבודה זרה, והוא משתלט על העמים, והוא יושב על עם ישראל, ולמרות שיש מבול על כל העולם, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן, ומברך את עמו בשלום, שזה מתמקד על עם ישראל. והראיתי עם מה שאני מסכם פה, עם האנשים שהולכים על הגשר, שיש פה תהליך מצרה להצלה. זה ראינו, זה מה שלמדנו בארבעת השיעורים, והרבה עמל תורה היה לנו, כי יש המון מה ללמוד, ועברנו על לא מעט פרטים. אם זה נכון שבקף ה' למד ד' יש מבנה, עולה השאלה, אז מה עם שאר ספר תהילים? האם זה רק פה? האם זה גם במקומות אחרים? האם זה אותו מבנה? האם אין מבנה? רק פה יש מבנה, מבנה דומה? האם כל הפרטים האלה, מבנה כזה פה, מבנה חטיבה כזאת שם, זה מצדיק להסתקרן ולחשוב, אולי זה שיטה? זה רבותיי מה שלא גילו. כל השנים לא גילו את זה. אני חושב שכף ה' למד ד' זה דוגמה מרתקת, חד משמעית, חזקה מאוד, דיברנו על חזק ויאמץ ליבך, חזקו ויאמץ ליבכם, אני לא אחזור את זה, זה חזק מאוד, המון המון פרטים, אבל עקבי וחזק ומכוון בכוונת המכוון תחילה. מה קורה עם שאר הספר? אז אני רוצה להראות לכם תבנית, ממש סקיצה, עד כמה שזה מדויק, גם קיים, ולהראות לכם כמה מזמורים שכדאי להכיר אותם בהקשר של מבנה הספר, ואחר כך אני רוצה לחשוב מה בעצם המסר הכולל של הספר הראשון. אני לא אצליח להוכיח את כל הספר, אבל אם ראינו פה אדם שמתחנך ולומד ומבקש את הדרכת השם, ובסוף הוא למד וניצל ומבקש ללמד אחרים, זאת חוויה של החטיבה השלישית. היית בצרה, ביקשת הדרכה ולימוד, זכית, ראית את פני השם בהיכלו, ועכשיו אתה מלמד אחרים. זה השיעור של החטיבה הזאת, שמורכב מעשרה מזמורים. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך בנוי החטיבה הבאה, איך בנויה החטיבה הבאה. כשאתה אומר בלמד דלת שקראנו היום, לכו בנים שימו לי יראת השם הלמדכם. אני רוצה לראות תמונה. תראה לי תמונה של חיידר, של ישיבה, של לימוד. מה קורה? לכו בנים שימו לי יראת השם הלמדכם. איפה? תראה לי איפה זה קורה. זאת לא שאלה לגיטימית למי שקורא את הספר תהילים בשיטה הקודמת. המזמור אומר את זה יפה, תביא לך איזה תמונה יפה של ישיבת חכמי לובלין, כתוב על זה, לכו בנים שימו לי יראת השם מלמדכם, הפסוק עשה את שלו, מופיע פה, מופיע בכל מיני מקומות, ובישיבות אחרות, ומופיע באלון שבות, שוין, that's it. הוא מופיע בעוד מקום, רבותיי. הוא מופיע מיד אחרי למד דלת. והחטיבה הבאה, כל כולה בנויה לפי למד דלת. לכו בנים שימו לי, פודה השם נפש עבדה, אמרנו מי האיש החפץ חיים, אני אראה לכם איך זה בנוי, איך זה בנוי הלאה. אני רוצה להראות לכם פה את המזמור, אני לא הולך לקרוא את כולו, אבל אני רוצה לקרוא את הפסוקים האחרונים של המזמור. המזמור, המשורר נמצא במצוקה קשה מאוד. כאילו רלאפס, כאילו חזרו כל הצרות. לדוד, ריב אדוני את יריביי, לחם את לוחמיי, החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. והוא מתאר פה, ומבקש מהאויבים יהיו כמוץ לפני רוח. מוץ, רוח, זה בדיוק פרק א', כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, ספר תהילים. אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה הוא אומר, כל עצמותיי תאמרנה, תאמרנה, אדוני מי כמוך. במזמור הקודם שמענו אחד ששומר שם נפש עבדה, המזמור הקודם אומר שהשם שומר על עצמות, על עצמות החסיד, שנייה אין לי את זה פה, שומר כל עצמותיו, אחד מהן לא נשברה, הוא שומר את העצמות שלו. מה אומר כף? למד וו, למד היי, הוא אומר, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך. איפה זה? שנייה. כל עצמותיי, לא רק שהשם שומר על העצמות, העצמות שהוא שמר עליי במזמור הקודם, עכשיו הן מתפללות, העצמות שלי מתפללות. ותראו פה את הסוף. יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי. ילבדו בושת וכלימה המגדילים עליי. ירונו וישמחו חפצי צדקי. ויאמרו תמיד יגדל השם. איך מוגדל, איך מוגדר השם? החפץ שלום עבדו. ולשוני תהגה צדקך כל היום תהילתי. תעשו את המשחק ותחפשו את למד ד' ולמד ה' מלא מקבילות. תמיד תהילתו בפי פותח למד ד' כל היום תהילתך. אבל אני רוצה להראות מקבילה אחת במיוחד. המילה החפץ את שלום עבדו, השם מוגדר כהחפץ שלום עבדו. המילה החפץ מופיע בתנ"ך פעמיים. למד דלת וכף ה'. וואו. ואני מגדיל את זה. אני לא הולך לתת עכשיו שיעור על למד ה' כהמשך של למד דלת. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, בקש שלום ורודפהו, פודה השם נפש עבדיו. זה שלושה פסוקים מלמד דלת. החפץ, האדם החפץ זוכה לתגובה בלתי רגילה. הרשעים לא שלום ידבר, ירונו וישמחו חפצי צדקי. יש כאלה שחפצי צדקי, והשם הוא החפץ שלום עבדו. העבד מחפש בקש שלום ורדפהו, ואנחנו מודים, פודה השם נפש עבדיו, זה מה שאנחנו מתפללים, בא מזמור למד ה' ואומר, זה מה שהשם נותן לך. השם החפץ שלום עבדו. מה אתה החפץ חיים? השם החפץ שלום עבדו. מה אתה מבקש שלום ורדפהו? הקדוש ברוך הוא מחפץ את שלום עבדו. זמן ההתכתבות בין שני המזמורים היא סופר מרשימה. זו דוגמה מאוד יפה, ספרותית נהדרת ותיאולוגית דבר מושלם. אם אני חפץ חיים, השם יושב למעלה וגם הוא החפץ את שלום עבדו. אנחנו מתקרבים אחד על השני, אחד אל השני. ריהל אומר, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתני, מצאתיך, סליחה. אם אני יוצא וחפץ חיים, השם, אני בעצם זוכה לזה שהשם חפץ את שלום עבדו. זה יופי בלתי רגיל. ופה יש לנו טבלה, סיימתי לפני כמה חודשים מאמר על מזמור למד וו, שמאוד רציתי ללמד, זה מזמור פחות ידוע, בעזרת השם אני מקווה שזה יראה אור, ואני אשמח לשלוח, אבל לא אקדיש לזה שיעור. מה שאתם כן לא יכולים לראות פה, שהמזמורים האלה למד דלת, החפץ, כרגע ראינו את זה. מזמור למד וו, למנצח לעבד אדוני לדוד. כי פה דיברת שלום עבדו, המילה האחרונה הייתה עבדו. המילה הראשונה בלמד וב, למנצח לעבד השם לדוד. פה אתה אומר, נצור לשונך מהרה ושפתיך מי דבר מרמה, למד ה' ולמד וב מדברים על זה. שהם דברי מרמות יחשבו. מזמור למד ד' אומר, חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם, למד ה' מדבר, ומלאך אדוני דוחה, ומלאך השם דרודפם. מופיע רק פה מלאך השם, בתהילים, למד ד', למד ה' וברצף. אם מזמור למד ד' אמר, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו, הרי מזמור למד ז' מצטט מילולית, בטח באדוני ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. סור מרע ועשה טוב ושכון לעולם. ומזמור למד ז' אומר איך יורשים ארץ, איך בונים עולם, איך מתבססים לפי יסודות האמונה האלה. דהיינו למד ד' שאומר לכו בנים שימו לי יראת השם על עמתכם. זאת ההזמנה של המשורר, של המלמד. אתם רוצים לראות את הבנים שבאים ולומדים? תקראו את למד ה', תקראו את למד ו', תקראו את למד ז'. ושומר פודי השם נפש עבדיו. עבד השם הידוע מישעיהו נון ב' ועוד נון ג' ועוד מקומות, פודי השם נפש עבדיו, לא הבאתי פה את כל המקבילות, אבל עבד השם מישעיהו מופיע בפרק מ'. ושם מופיע מזמור פנטסטי שמשלב את ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. אני לא אראה את זה, אני רק רוצה שתדעו. למד דלת לא עומד לפני עצמו. הוא בונה את עבד השם. ואם עבד השם יוצא לדרך בלמד דלת, הרי הוא מקבל את ברכת השם. סור מרע ועשה טוב, הוא מלווה אותו, והמזמורים הבאים הופכים אותו. פשוטו כמשמעו לעבד השם לפי התבנית של ישעיהו. אני לא יכול לפרט את זה. אבל רציתי להראות לכם כיוון, והדף הזה אני מקווה שמראה לכם את הכיוון לפחות באופן כללי. עכשיו אני לא עומד בהבטחה שלי. אופה, פה טעיתי משהו עם האנימציה. אני לא יכולתי לעמוד בהבטחה, ידעתם שזה פייק, שאני אומר השקופית ריקה. אם ראינו שאחרי השקופית, אחרי החטיבה השלישית, יש סיפור בתוכה, והוא ממשיך בלמד, בחטיבה הרביעית, קצת ראינו, עבד, עצמות, שלום עבדו, החפץ, סומרה ועשה טוב, זה ממשיך. רק תקרא את זה כרצף וזה ממשיך, זה פשוט רצף, זה סיפור. מה עם החטיבות קודם? ופה אני כבר לא יכול לשמור על הכלל, לא להביא שקופית מלאה. זאת השקופית הזאת, ואני רוצה להציג אותה, כי היא מאוד מאוד עשירה, ואין לי דרך אחרת, כן אפשר לכתוב את זה, אבל אני כותב את זה, זה יוצא 10 עמודים, זה הרבה מאוד מאמץ לקרוא 10 עמודים, ותאמינו לי הרבה יותר מאמץ לכתוב אותם בצורה מדויקת, אבל בשקופית הזאת אפשר לראות דברים מלמעלה. את זה אנחנו מכירים. הבן אדם עומד מול השם ומתחנך. ופה הוא עושה את העבודה, הוא לומד ולומד ועושה את העבודה נפש עבדיו. מה קורה בשתי היחידות הראשונות? היחידה הראשונה, ויש על זה המון חומר באתר, היא בנויה לתלפיות, כמו החטיבה השלישית. כאשר מזמור ח' באמצע הוא מזמור סימטרי, כמו מזמור כ"ט, כאשר מזמור ח' עטוף בשני מזמורים צמודים שמכינים ומסכמים אותו מקדימה ומאחור. אם ראינו את זה בחטיבה השלישית, דעו לכם שזו התבנית של החטיבה הראשונה והשנייה. וזה פלא. זה פלא. לפני כמה שנים יצא לי לטייל עם אשתי במצרים. ונכנסנו לאחד מהפירמידות שכאשר באמצע בקבורה מאוד מאוד חשוכה וענקית ומרשימה, יש רלייף כזה שרואים את כל המעשים של אותו מלך, שכחתי מי היה המלך. ואז, וצילמנו והתרשמנו, זה מאוד מרשים, מאות תמונות, ואז המורה דרך אמרה לו, עכשיו תחבו את כל האורות שלכם, את הפנסים שלכם, והיא לקחה את הפנס שלה, ועל 100 תמונות האלה בקיר ענק, היא שמה מלמטה את הפנס, ופתאום ראית את הקיר עם 100 תמונות, ויש תמונה ענקית שהרלייף בולט, ואתה רואה את צורת המלך על כל התמונות. ואתה לא רואה את זה. רק אם אתה מכבה את כל האורות, ואתה לא מסתכל על תמונה זאת או אחרת, ושם פנס מקדימה, פתאום אתה רואה רלייף של המלך שהכל בולט החוצה. בחיים לא היית רואה את זה, כי אם אתה לא מביא את האור מלמטה, לא רואים את זה. אבל יש את הצל, והייתי צריך להביא את התמונה הזאת, אבל לא הספקתי. בדיוק אותו אפקט, רבותיי, יש בספר הראשון. מה המסר של החטיבה הראשונה? מזמור ח' הוא חגיגי מאוד, והוא מוקף רשעים. מזמור י' אומר, רשעים סביב יהלכו. כולם רשעים. והוא בקושי שורד. אני רוצה להראות את זה. ובסוף המזמור, י' הוא מקווה לתקווה, הלוואי שיהיה טוב, הלוואי שיהיה צדיק אחד בעולם, ואם יש צדיק אחד בעולם, השם ידאג לשיבת ציון. זה המסר של החטיבה הראשונה. רשע רשע, אבל מאמינים בטוב ובבריאה, חטא, והלוואי שיהיה צדיק אחד, צדיק יסוד עולם. וזה מה שנראה בחטיבה הראשונה. את זה אני רוצה להראות לכם ולחזור לפה. זאת החטיבה הראשונה, רבותיי. זה כל הטקסט. אז נכון, צריכים לקרוא פה 14 מזמורים. זה הפתיח. בואו נעסוק בשיעורים הבאים. וזאת החטיבה, מג' עד י' והיא בנויה לתלפיות. אני רוצה עכשיו לקרוא אתכם את מזמור ח', כדי שתראו עד כמה הדברים מדויקים, והשיטה היא השיטה שראינו אותה בחטיבה השלישית. זה חוזר על עצמו, זאת שיטה. למנצח על הגיתית. מזמור לדוד. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך לשמיים. מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח בכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוהים בכבוד, בכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. שונא ואלפים כולם וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי ים, עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. מזמור מאוד פיוטי, יש לכם את כל ההרצאות על היחידה הזאת באתר. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ פה. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ פה. בהתחלה אשר תנה אותך לשמיים, כי כתוב, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, אתה מסתכל בהסתכלות למעלה, אבל בסוף, הארץ נתן לבני אדם, אין בסוף אשר תנה אותך לשמיים. ושימו לב, אם זו סימטריה של המנון, המנון זה אחד מהסוגים של מזמורים לפי הרמן גונקל, אחד מהחוקרים הקלאסיים, שימו לב מה נאמר במזמור הקודם. עודה אדוני כצדקו, ואז אמרה שם אדוני עליון. איך פותח מזמור י' עודה אדוני בכל ליבי, אספך כל נפלאותיך, אשמחה ואל צבח, אז אמרה שמך עליון. דהיינו, יש לנו פה אוסף של פסוקים, אוסף של מזמורים, אשר עוטפים את מזמור ח' אודה השם כצדקו, ואז אמרה השם השם עליון, פסוק אחרון של מזמור זין, אודה השם בכל ליבי, אז אמרה שמך עליון, פסוק ראשון. והמון המון מקבילות לאורך החטיבה. לא אפרט אותם רבותיי, כי זה מוגזם להכניס לכמה דקות חטיבה שלמה, בה עסקנו כל כך הרבה זמן בחטיבה השלישית, ופה פתאום להכניס את כולם. אבל מה רואים? שיש טוב באמצע. מפי עוללים ויונקים, אנחנו מאמינים בדור הבא, אנחנו מחנכים אותם. ולמען צורריך, להשבית אויב ומתנקם, אנחנו רוצים לחנך דור טוב יותר של עוללים ויונקים, שהם נגד האויבים, ישביתו אויב ומתנקם. זה הזמן להגיד מזל טוב לסוזן, נולדה לה נכדה השבת. מזל טוב, שתהיה הרבה נחת. אז המזמורים הבאים מתמודדים עם האויב והמתנקם. ואויב ומתנקם זאת מילה מנחה של כל המזמורים הקודמים. כאשר המילים אנוש ובן אדם היא המילה המנחה לכל המזמורים הבאים בחטיבה הראשונה. זה בנוי לתלפיות רבותיי, סופר בנוי. אז מה יש לנו? במזמור האחרון של החטיבה, וגם אותו אני רוצה לקרוא מהר, יש לנו קריאה מיואשת, אבל לא לגמרי מיואשת, של המשורר, כולם רשעים. איפה הצדיק? תביא לי צדיק אחד, בבקשה. למנצח לדוד אמר נבל בליבו, אין אלוהים. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. אין אלוהים, אין עושה טוב. אדוני משמיים השקיף על בני אדם לראות, היש משכיל, דורש את אלוהים. הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם. אדוני לא קראו, יש מלא פועלי אבן. פועלי אבן מילה חוזרת בכל המזמורים הקודמים, פועלי אבן. שם פחדו פחד, כי אלוהים בדור צדיק. יבוא דור צדיק, הדור הוא צדיק, או הדור הוא של הצדיק היחיד, והוא קובע על הדור, והוא עצת עני תבישו כי אדוני מחסהו. הצדיק ידאג לכולם, כי יש צדיק אחד. מי ייתן מציון ישועת ישראל ושוב אנו ישבות עמו. דגל יעקב וישמח ישראל. זה המזמור האחרון של חוויית הרשע. אין עושה טוב, אין עושה, אין אלוהים. אין עושה טוב, אין גם אחד. הלוואי שיהיה אחד. החטיבה הראשונה רוצה להגיד, אנחנו שורדים כצדיק למרות שהכל מרושע. וההישרדות של הצדיק מתוך אמונה של מזמור ח' שיש בורא, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ועל אדם יש סמכות להיטיב עם העולם. זה התקווה כי אלוהים בדור צדיק, והוא ישבור לכולם את הצורה. עצת אני תבישו כי השם מחסהו. השם שומר על אותו צדיק, הוא לבד, זאת ההתחלה של ישועת ישראל. מה עושה המזמור הבא, רבותיי? זה היה מזמור י"ד. מה עושה מזמור ט"ו? הראשון של החטיבה הבאה, הוא פותח מוזיקה אחרת. איזה יופי של מוזיקה הוא פותח. מזמור לדוד, אדוני מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. מי יכול להיות אצלך, השם? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא פועלי אבן, אלא הצדיק. כי אלוהים בדור, כי השם בדור צדיק, הנה רואים, בואו נקדם את הצדיק, בואו נגדל את הצדיק, בואו נחנך את הצדיק, בואו נהיה צדיק. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל ללשונו, לא עשה לרעהו רעה וחרפה, לא נסע על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ותראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחט על נקי לא לקח, עושה אלה, לא ימות לעולם. הנה יש לנו צדיק, בנוי, סולידי, עומד יציב. זה הצדיק. אם במזמור למדלת, בקושי שרדנו את עולם הרשע, אבל יש אמונה שיהיה צדיק, והנה כי אלוהים בדור צדיק, וזאת התקווה שלנו לישועת ישראל. הרי המזמור הבא, הפתיח של החטיבה הבאה, מט"ו עד כ"ד, הוא מדבר על הצדיק. איך מגדלים אותו? הוא ישכון בהר קודשך. מה עושה מזמור כ"ד? מזמורים תאומים. רבותיי, זה הכל אל תזכן, למדנו את זה בל"ד וכ"ה. זה בדיוק אותה שיטה. ככה עובד הספר הראשון. מזמור כ"ד מקדים שני פסוקים על הבריאה הנפלאה. לדוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כי הוא על עמים יסדה ועל נהרות יכונניה. השם ברא עולם מושלם. יש בורא. ועכשיו אנחנו רוצים שמישהו יתחבר לבורא. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מה יש לנו פה? מי ומי והר קודשו? מה שהיה פה הר קודשו ומי ומי? יש לנו פה מי ומי והר קודשו. יש לנו פה נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשמע למרמה. זה בדיוק אותם מילים. זה לא א' ב' כמו בכף ה' ל' ד', מותר קצת לגוון, לא להיות מקובע. זה בדיוק אותה שיטה. והוא לא נשא נפשי לשווא, לכן הוא יישא ברכה, ולכן שערי המקדש, שאו שערים ראשיכם, נושאים את ראשיהם. וכיוון שהוא כזה שלא נשא נפשו ונושא ברכה, אז שערי המקדש נפתחים לפניו. זה, in a nutshell, המסגרת של החטיבה השנייה. ומי הדוגמה המרכזית פה? דוד המלך בפרק י"ח, י"ט וכף א', אבל לא אוכל להיכנס לדון על המבנה היחידה, כי היא מורכבת, היא מסובכת, אבל ראיתם שיש לה התחלה וסוף. שנייה. אז מה יש לנו פה? יש לנו חטיבה ראשונה שעוסקת בעולם הרשע, מאוד מרושעת. No shortage. ובכל דור ודור, שיני רשעים שיברת, רשעים סביב יהלכון. אין עושה טוב, אבל אנחנו מאמינים בבורא, שמיים בארץ, ואנחנו שורדים את הרשע. ואנחנו מאמינים בטוב. וזה מה שקורה בסוף. הבאתי את התמונה של החופץ חיים, שיש אחד בדור של רשע, כי השם כי אלוהים בדור צדיק. אותה תכונה של דור צדיק, שראינו אותה בחטיבה הראשונה, היא שמעצבת את החטיבה השנייה. אנחנו לומדים את המידות הטובות, ופותחים את שערי המקדש עם המידות הטובות. מי לנו דוגמה לזה? דוד המלך. הרי פרק י"ח זה ציטוט של שמואל ב', פרק כ"ב. שירת דוד האחרונה. Totally integrated בספר תהילים, רק עם כמה הבדלים. ומי שיש לו הרבה כוח והרבה עניין של אהבת הפרט, אודרי, יקים, the good ones, הרי האברבנאל מצא 74 הבדלים בין מזמור י"ח לבין שמואל ב' כ"ב, צפיחית בדבש. אז דוד המלך הוא דוגמה לבן אדם טוב. להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, מזמור י"ט, זה כבר חוויה של דוד, כי דוד אהב את התורה ואנחנו עוסקים בתורה. וכף וכף א' מקבילים לי"ח על מלך. וזאת יחידה מאוד מאוד יפה. כאשר האמצע זה הימנון, י"ט, ובי"ח ובכף כף א', מסביב יש מעטפת, מסגרת צמודה, כמו בחטא, כמו בכף ט', גם פה. אז מה הנושא של החטיבה השנייה? אם הנושא של החטיבה הייתה הרשע מסביב הורג אותנו, ואתה מתקשה להאמין בטוב, אבל אתה כן מאמין בטוב. ואלוהים מחפש את הטוב, דורש אלוהים. הרי החטיבה השנייה מקדמת את הצדיק. והשם מבטיח, אם רק תלמד מדוד המלך, תגיע עד להר קודשך, ושערי המקדש נפתחים בפניך. והחטיבה השלישית, שאנחנו כל כך מכירים אותה כבר, אומרת, או אני רוצה ללמוד אחד מאלה ולגדול. ובסוף הוא מזמין אותי, לכו בנים שימעו לי, והאדם עובד על זה להיות עבד השם. זה הנרטיב של הספר הראשון על ארבע חתימותיו, על ארבע חתימותיו. עכשיו אני רוצה להראות לכם, את זה ראינו בקיצור, אני רוצה להראות לכם דבר מאוד יפה, שאני קורבן של הכללים שלי, וקבעתי לעצמי כללים, מילה שמופיעה רק פעמיים במקרא, מעצבת. יכול להיות שיש סיפור מעוצב, אבל זה לא פעמיים במקרא. מופיע 10 פעמים או לא מופיע כלום. יכול להיות ששתי מילים זהות, ואני לא הבנתי את המשמעות. אז אני לא אומר את הכלל הזה עם הראש בקיר, אבל הכלל הזה עובד יפה מאוד. ואני רוצה להדגים את זה בפניכם. ואני רוצה להדגים את זה פה. הגדלתי. בתחילת, סליחה, שכחתי להגיד, לפני ארבעת החטיבות האלה, פה, יש כרטיס ביקור של דוד המלך. כל המזמורים מג' עד לסוף מיוחסים לדוד. חוץ מי' כי הוא צמוד, וחוץ מלמד ג' כי הוא גם צמוד. כולם לדוד. זאת תורתו של דוד. זאת משנתו המוסרית. תאמין בטוב למרות הרשע חטיבה ראשונה. ויש לכם את זה פה מסוכם. תקדם את הצדיק, תקדם את המידות הטובות, חטיבה שנייה. תלמד את עצמך להתמודד בכל צרה עם המידות הטובות ותלמד אחרים. ובסוף תעבוד כל הזמן על השיפור. כאשר החטיבה האחרונה מצטטת המון את הספר הקודם. את כל הספר, את כל המזמורים הקודמים, בנוי לתלפיות. מה עושה פרק א' וב'? בזה נעסוק בשיעורים הבאים. אני לא עכשיו אגיד בשתי דקות את כל השיעורים לשיעורים הבאים. השיעורים הבאים הם הפתיח. כי אם בתורת השם חפצו, פרק א', והמלך עוסק בציון. א' ב' זה כרטיס ביקור של דוד המלך. דוד הוא מלך, והמלך צריך לכתוב לו ספר תורה. ולדוד המלך הייתה תורה גדולה, כי צריך לכתוב לו משנה תורה. זה הנרטיב הכולל, רבותיי, זה כמו החוויה באותה פירמידה חשוכה, שפתאום אתה רואה תמונה גדולה, עם הבדל אחד גדול מאוד. דוד המלך הרבה יותר סימפטי מאשר פרעה. זה מבנה מסודר דבר דבור על אופניו. תראו עכשיו כמה מהמקבילות האלה, ואני רוצה להדגיש את זה, ואי אפשר להתלהב מזה מספיק. פרק א', הפתיח פותח, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים, והוא חותם אשרי כל חוסי בו. והוא מדגיש, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, בכל אשר יעשה יצליח. סוף הספר הראשון, מזמור מם, וקצת מם א', חוזר על אותם מילים האלה, אבל נותן להם טאץ' חדש. אשרי הגבר אשר שם אדוני מפתחו ולא פנה אל רהבים. והוא משבח פה את הבן אדם שבאמת עשה את הדרך, שבנה את עצמו, שפיתח וקידם את עצמו. אשרי אותו גבר. ואז המשורר אומר בגוף ראשון, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. ספר תורה כתובה עליי. אתם יכולים לראות מצב כזה שבן אדם כותב את כל התורה על גופו? הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי, היא התורה עמוק בתוך הקישקס. איזה אמירה, זה בדיוק אותם מושגים, בזאת ידעתי, כי חפצת בי, כי לא ירי האויבי עליי. זה המושגים מפה, מה שלבן על שחור, רק פה בתנך. חפץ תורה, השם מופיע רק פעמיים בתהילים. פעם אחת בספר ישעיהו, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. על זה נדבר פעם אחרת, מאוד מקביל. מה קורה בין א' למם? באלף יש מודל, אשרי האיש אשר. איזה אידיאל, איזה תיאוריה מושלמת, הלוואי שנזכה לראות אותו. בסוף הספר הוא מברך את הבן אדם אשר באמת עושה את זה, אשר מיישם את זה. אז אמרתי, הנה באתי, אני עם התורה שלך. לעשות רצונך אלוהי, חפצתי, זה מה שרציתי, זה מה שעשיתי, והתורה שלך בתוך מאי, כמו יחזקאל, שאכל את המגילה הזאת, והיא בתוך מאיו, כי הוא חלק של עבד השם, כמו יחזקאל. שם יש פסוקים לירמיהו, שם יש פסוקים לישעיהו. הוא הפנים את הכל. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה. הבאתי פה את כל מזמור א', ויש לכם פה, מיכאל, ich rufe dir bald zurück an, ich bin noch nicht fertig. אתם יש לכם פה את מזמור א', שהוא מתאר את אשרי האיש. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אשרי האיש. הרב הירש אומר שזה מלשון אשוראי, אתה הולך. בן אדם שהולך ומתקדם ומתפתח, אשרי הבן אדם כי הוא כל הזמן מתקדם. העושר הוא זה הליכה. בתורת השם חפצו, בתורתו ובתורתו יהגה. המילה יהגה מופיע פעמיים בישעיהו, בתהילים. היא מופיעה פעם בלמד זין, לא ממש בסוף, בלמד ה' מופיע יהיו כמוץ לפני, כמוץ לפני רוח, זה בדיוק הציטוט מפה. החטיבה הרביעית משחזרת את המזמור הראשון. איך מתואר פה בלמד זין הצדיק? כי אדוני אוהב משפט ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמר ובזרע רשעים נחרד. השם דואג להם, השם דואג למשפט. אתם זוכרים שהוא אומר פה בפרק א', על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים? צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. ואיך יהיה הצדיק שיורש ארץ וישכון עליה? פי צדיק יהגה חוכמה, ולשונו תדבר משפט. הוא יהגה, בתורתו יהגה יומם ולילה, והרשעים לא עומדים במשפט, אבל הוא ידבר חוכמה ומשפט. דהיינו, הצדיק מיישם את זה. תורת אלוהיו בליבו, גם בקישקס, גם בלב, לא תמעד אשוריו. לאן שהוא לא הולך, הוא לא מתמוטט. אשוריו, כמו שהרב הירש אומר. דהיינו, יש פה חיבור בלתי רגיל, של יהגה בהתחלה, ויהגה בסוף. כמוץ רוח בהתחלה, כמוץ רוח בסוף. וזה מה שמופיע לנו פה. יש פה עוד מקבילות, שאחת מהן אני מאוד רוצה להסביר, האחרונה, וזאת המקבילה הזאת. דורש. באותו מזמור שראינו לפני כמה דקות, של מזמור י' ד', בסוף החטיבה כתוב, היש משכיל, דורש אלוהים, השם רוצה אדם אחד שדורש אותו. ויהיה לו טוב, הוא ישמור עליו, אלוהים בדור צדיק. אני אלך איתו, אומר השם, שיהיה רק צדיק אחד. הוא בוחר לעצמו, הלוואי יהיה בן אדם אחד. האדם, אלוהים מחפש אדם, ישוע ישן. זאת החטיבה הראשונה בסוף. במזמור כף ד' נאמר, זה דור דור שב, מבקשי פנו ויעקב סלע. דור דור שב, זה הליטרציה. לצדיק פה נאמר, כי אלוהים בדור צדיק, והצדיק דורש, והנה יש לא רק צדיק שדורש, י' ד', והוא משנה את פני הדור, יש את דור דורשיו, סוף, חטיבה שנייה, כ' ד'. באה סוף החטיבה השלישית ואומרת, אני בצורה אישית דרשתי את אדוני וענני, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. המילה דורש מופיע עוד פעם בספר הראשון, וזה לא חד משמעי שזה רק פה, אבל בכל חתימה י' כ' ד' ול' ד', האדם צריך לדרוש. מדרש לא במשמעות של מדרש ודרוש. אדם דורש את החיים. הוא דורש להיות צדיק. השם דורש, הוא דורש אלוהים. הדור דורש. זה רבותיי המסר של הספר הראשון שאני רציתי להראות עם המקבילות האלה. זה מלא מאוד, וניסיתי להראות את הפנס מרחוק כדי שתראו. דוד המלך פותח כרטיס ביקור שלו, התורה ומלכות השם בציון. זה הכרטיס ביקור של המלך, מלכותי, וכותב לו ספר תורה. תתגבר על הרשע, חטיבה ראשונה, על ידי אמונה בילדים ובתינוקות ובדורות הבאים, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. ככה בונים, אתה שורד את הרשע. החטיבה השנייה, אתה מתקרב עם מידות טובות, מי הדוגמה שלך? דוד המלך. וההמנון באמצע, ואתה מתקדם מתת וב לכף דלת, יש התקדמות של ממש, שני התאומים. וכנ"ל בחטיבה השלישית, שזה כל אחד הוא פרשה סגורה, סימטרית, חיאזם. הפרשה האחרונה היא לינארית, אין מרכז. ברביירו רצה לטעון שגם פה יש סימטריה, ואני אמרתי לו, אני לא רואה את זה. ואחרי שהוא כתב על זה כבר עבודה גדולה ומאמר, הוא שינה את ה... הוא הוסיף עוד שני מאמרים באיטלקית, ואמר שזה בשיחה איתי, הוא חושב שאין פה מבנה סימטרי. הוא חזר בו. ולמה? כי בסוף אין לך תורה מסודרת להתגבר על הרשע. תורה מסודרת תדבק בדוד המלך ותהיה בן אדם טוב. אין משנה מסודרת כמו החטיבה השלישית. זה עבודה לינארית, שאתה הולך ומתקבל. סור מרע ועשה טוב, סור מרע ועשה טוב. זה רבותיי, המבנה של הספר הראשון, שלכל אחד מחמשת הספרים יש מבנה כזה, וזה הבסיס. זאת תורתו המוסרית של דוד המלך. האם יש שאלות?
Benny, this is just amazing, but just respectfully, I wish to disagree with you in one thing. You say darash is not doresh as in midrash, but I think that's precisely what it is. David HaMelech mshane et ta'amo lifnei Avimelech. He's learning a midrash on the previous text. And a midrash not only on Shmuel, on Sefer Shmuel, but on chapter 61 of Yeshayahu.
As any maskim, we can agree not to agree, but I think we actually agree. What I wanted to point out is, im ha meshorer omer hayesh maskil doreshet Elohim. דורש את אלוהים זה אומר השם האדם מחפש, הוא דורש את השם.
But he's doing it by exploring the text.
לא רק טקסט, לא רק דרוש. ותלך לדרוש את השם על רבקה, זה האדם מחפש אלוהים. וזה דור דורשיו.
Yes, but David HaMelech is talking about his own texts. He's saying,
אני מסכים.
It's
אנחנו מסכימים, לא הלך
the midrash.
לא הלך לך שאנחנו חלוקים. It failed. We agree. האם יש עוד שאלות?
I love it.
אז אני מקווה שלא שיגעתי אתכם יותר מדי עם כל הפרטים.
By the way, can I just say that ta'amo lifnei Avimelech, ta'am can also mean the ta'am of the text. The explanation of the text.
בטוף טעם ודעת. טוף טעם ודעת הלמדנו, כי קוף יוטט.
And that's restricting the word, applying the word to a text.
יפה, יפה. טקסט. וגם טעמי המקרא, איך ששרים את זה, וגם טעמו וראו כי טוב השם במזמור למד את עצמו. אני מקווה שעם סיום השיעור האחרון על למד את, שהתחלנו בלמד את על כל החטיבה, וראינו את הביג פיקצ'ר, שזה מאוד קשה, צריכים להכיר את הספר, ולראות אותו עוד ועוד ועוד, ומי שעוד לא מכיר אותו כמוני, עכשיו זו הזדמנות לקרוא אותו מההתחלה. אז נתחיל פעם הבאה באלף בית.
Benny, it's absolutely amazing what you have done.
Thank you very much. I appreciate your words.
האם יש עוד שאלות? תם ולא נשלם.
תם ולא נשלם. האם יש עוד שאלות?
תודה רבה. אמן.
נשמע הרבה בשורות טובות, רבותיי. תודה רבה לכם.
אמן.